טוב, שלום לכולם. אנחנו אתמול סיימנו לעסוק במהר"ל ואמרנו שהיום נגיע לאותה סוגיה, כלומר להבין קצת יותר עמוק. ישראל קדמו לתורה, אבא שבבן לפני בן שבבן, ממקום אחר. אז אנחנו כאילו פותחים סוגיה חדשה, אבל היא בעצם אותה סוגיה שבה אנחנו עוסקים מצד אחר, מזווית אחרת. הגמרא, אז אנחנו בדף 5 בעמוד 11. בגמרא במסכת שבת מופיעה גמרא לכאורה לא כל כך ברורה. אומרת הגמרא כך, מקור אחד בדף 5, שבת דף קוף ממי, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? טוב, צריך להבין מה זאת הזוהמה שעליה מדובר. אומרת הגמרא, עונה הגמרא, שלא עמדו על הר סיני. טוב, שימו לב לביטוי, שלא עמדו על הר סיני. מה לא כתוב? לא כתוב שלא קיבלו תורה. כתוב שלא עמדו על הר סיני. בסדר? אנחנו נראה בהמשך שכנראה ישנם שני מעמדים שונים, שהשני הוא מכוח הראשון. הראשון הוא מעמד הר סיני, והשני הוא מעמד, נקרא לזה נתינת התורה או קבלת התורה. זה שני מעמדים שונים. בסדר? תכף נבין מה הכוונה. אומרת הגמרא, שבשעה שבה נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. באיזה שנה לבריאת העולם במרכאות זה היה? אחד. באיזה שעה היה מעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני? 2448. אז אם כן, 2448 שנה, זה לא מדויק, כי נחש בעל חווה בגן עדן, ואנחנו פה מדברים בעולם הזה. אבל רק כדי לסבר את האוזן, כמעט חצי היסטוריה, העולם הזה הוא בין 6,000 שנה, כ-2500 שנה, כמעט חצי היסטוריה, כמעט חצי היסטוריה, מאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת על ידי הזוהמה שהטיל הנחש בחווה ובאדם, שני צדדי האדם, שבשעה שבא נחש על חווה, מה זה בא נחש על חווה? אנחנו בגן עדן הרי. צריך להבין מה זה אומר. הטיל בה זוהמה. מה זאת הזוהמה הזאת? תכף נראה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. אומות העולם, עובדי כוכבים, סליחה, שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן. אז אם כן, יוצא לפי זה, שבעצם האנושות מחולקת, או ההיסטוריה מחולקת, ומי לאנושות, לשתי תקופות. תקופה אחת, מאז חטא אדם הראשון, וסילוקו מגן עדן לעולם הזה, עד מעמד שנקרא מעמד הר סיני, שבו כל המין האנושי היה מזוהם. צריך להבין מה זה המזוהם הזה. נשאלת השאלה, ישראל שעמדו, כל זמן שעוד לא היה ישראל שעמדו על הר סיני, עדיין הייתה זוהמה. זאת אומרת שגם באברהם ויצחק ויעקב ו12 שבטים עד משה רבנו, לכאורה הייתה זוהמה. מה זה אומר המשפט הזה? וזה חלק ראשון של ההיסטוריה. חלק שני, ואז כל, לכאורה, כל המין האנושי, לפחות ברמת המציאות המעשית, הבפועל, היה לכאורה באותה מדרגה, ישראל ואומות העולם, או לפחות שורשיהם של ישראל, אברהם, יצחק, יעקב וכו', עד מעמד הר סיני. רק כדי לסבר את האוזן, אברהם אבינו נולד בשנת 1948, בגיל 52, אומרת הגמרא, התחילו שתי קהילותיו מלמדות אותו תורה, אם כן שנת 2000, עד 448 שנה, זאת אומרת, שני קהילותיו, הכליות שלו, צריך להבין מה זה אומר, יוצא ש-500 שנה, מ-1948 עד 2448, 500 שנה, הייתה זוהמה, גם ביסוד, בגרעין של ישראל, לפי הדעה הזאת. צריך להבין מה זה אומר, המשפטים האלה. אז זה חלק ראשון של ההיסטוריה, שהייתה זוהמה בכל המין האנושי. ממילא, לכאורה, אין הבדל בפועל, במציאות בפועל, בבן שבבן, בין ישראל לאנושות, בין עם ישראל לשאר עמים, ובין התמצית, התרכיז, המקור של עם ישראל אבותינו וכו', לאנושות. אבל משנת 2448, מהמעמד שנקרא מעמד הר סיני, ולא נקרא מעמד קבלת התורה, מהמעמד הזה, אז יש כבר שלב ב' של ההיסטוריה, שיש שני סוגי אדם בעולם, בפועל, במציאות. יש אדם הנקרא גוי, שלא פסקה זוהמתו, כי הוא לא עמד בהר סיני, ויש אדם מישראל, שפסקה זוהמתו, ומלא הוא אדם מסוג אחר. זה לא גזענות, זה פשוט תפקיד, עובדה. בסדר? זאת הדעה הראשונה בגמרא. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, אם ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, שצריך להבין מה זה המשפט הזה, מה קרה אחרי החטא, מה קרה במעמד הר סיני וכו', אז אם זה ככה, מה נגיד עם גרים? גרים, מהי? מה הדין של גרים? הרי גוי לכאורה שהתגייר, לא עמד על הר סיני. אם כן נחפש כזו עמתו, איך יכול להתגייר בכלל? עונה הגמרא, אף על גב, אמר לי, אף על גב, דאינו לא הבו, מזליו אבו. אף על גב, שהם לא היו, המזל שלהם היה. טוב, נעזוב את הסוגיה הזאת, אולי ניגע בה בהמשך באיזושהי איזושהי סוגיה. טוב, אומרת הגמרא, והדעה הזאת, הוא פליגה דרבי אבא בר כהנא, הדעה הזאת שהזוהמה הייתה עד מעמד הר סיני היא דעה אחת, אבל היא חולקת על דעה של רבי אבא בר כהנא, שאמר, דאמר רבי אבא בר כהנא, עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו, אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו וכו'. אבל דור שלישי יעקב הוליד 12 שבטים שלא היה בהן שום דופי. אם כן, לא עד מעמד הר סיני, אלא עד הופעת 12 שבטים. טוב. אנחנו נתמקד בעיקר בדעה הראשונה, אבל אין נפקא מינה הדעה הראשונה או השנייה. אנחנו רוצים להבין את העיקרון. יפה. אם כן, מה הגדר שנקרא מעמד הר סיני? ביחס למעמד שנקרא נתינת או קבלת התורה. הערה ראשונה. הערה שנייה. אנחנו מכירים את המשנה במסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני. מה קשה? משה קיבל תורה מסיני. מה קשה? או אם אתה רוצה להגיד ממי הוא קיבל, תגיד, משה קיבל תורה מהשם, מהקדוש ברוך הוא, מאלוקים. אם אתה רוצה להגיד את המקום שבו ניתנה תורה משום מה, לכאורה זה חשוב, אז משה קיבל תורה בסיני. שואל המהר"ל, אם כן, מה זה משה קיבל תורה מסיני? משמע שיש איזו מדרגה שנקראת סיני, שמכוחה קיבלנו תורה. ולולא הופיע המדרגה הזאת, אי אפשר היה לקבל תורה. שאלה שלישית, הערה שלישית. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, דיינו, 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 נכון? אחד השלבים אנחנו אומרים, אילו, אילו, הביאנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. זה כמו אחד אומר, אילו הגעתי לארוחת צהריים במכון מאיר, ולא אכלתי, יצאתי שבע. מי מוכן לחתום על המשפט הזה? נפקא מינה למחר בצהריים. מה זאת אומרת? הרי לכאורה מעמד הר סיני זה סך הכל הכנה, אמצעי, הכשרה, לקבל תורה. אז מה זאת אומרת? אילו הבאנו על הר סיני ונתן את התורה דיינו. לכאורה איזה ערך יש למעמד הר סיני ללא נתינת התורה? עכשיו תגידו, טוב, באמת צריך להבין. מה זה טוב צריך להבין? אם אנחנו אומרים את זה כל ליל הסדר, כל ליל סדר, כל שנה, זאת אומרת שאנחנו צריכים להאמין במה שאנחנו אומרים. אם אנחנו לא מאמינים במה שאנחנו אומרים עכשיו, אז אסור להגיד את זה. מה, אני אומר שקר. צריך להבין מה אנחנו אומרים. מה זה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו? מה זאת ההתקרבות הזאת? זה הנוסח המדויק. כאילו קרבנו לפני הר סיני. מה זאת ההתקרבות הזאת? אם כן, אנחנו רואים סתם דוגמית, כן, כמה דוגמאות, שמעמד הר סיני הוא כנראה מעמד בפני עצמו, בלי קשר לנתינת התורה. בסדר? מקור אחד, למשל הגמרא פה, ישראל שעמדו על הר סיני. מקור שני, משה קיבל תורה מסיני, צריך להבין מה זה. מקור שלישי, אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו. טוב, עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה מאוד. יש מאמר בספר לנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה, שנקרא ישראל שעמדו על הר סיני. חלק מהמאמר הזה, או החלק המרכזי שקשור אלינו כרגע, נמצא פה בדף במקור מספר 2. מה זה ישראל שעמדו על הר סיני? המקבילה בספר לנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה במקור 2, נמצאת כאן בדף שלנו במקור 3, בספר אור לנתיבתי, מי שמכיר, שזה אחד המאמרים הראשונים שם, גם אותו דבר, אותו עיקרון, רק אולי קצת ככה חידודים ושיופים של ההגדרה. טוב, אז בואו נתחיל להקדים איזושהי הקדמה כדי להבין בכלל מה מדובר פה. מה זאת אומרת מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? על איזה זוהמה מדובר? אני אומר את זה עכשיו, ממש תנו לי 5-7 דקות, לעשות איזושהי סקירה כללית מאוד, ראשונית מאוד, בוסרית מאוד, לא מדויקת מאוד, אבל לקבל איזושהי תמונה. בסדר? אם אנחנו מתבוננים על העולם שנקרא גן עדן, בגן עדן אפשר לומר, היו 4 מציאויות עיקריות. מציאות אחת נקרא לה אדם. אדם שווה מבחינתנו, אדם וחווה, הזכר והנקבה. בסדר? זה נקרא אדם. זאת מציאות אחת. מציאות שנייה נקראת נחש. תכף נבין מהי. מציאות שלישית נקראת עץ הדעת. מציאות רביעית נקראת עץ החיים. אלה 4 המציאות המרכזיות שהיו בגן עדן. יפה. מה היה מצבו של אדם הראשון בגן עדן, או הייתי אומר ככה, מה האופי האלוהי של כל אחד מהממדים שהזכרנו כרגע? עץ החיים, בואו נעזוב אותו כרגע, נגיע אליו יותר מאוחר. כרגע נדבר על שלושת הממדים, אדם הראשון, קרי הזכי והנקבי, הנחש ועץ הדת. הגדרות מאוד ראשוניות, כל זה כתוב בספרים, גם ברמחה בדרך השם, גם בנפש החיים, בהגעה, חלק אולי נראה בהמשך. המדרגה הראשונה נקראת אדם. אדם זה סוג של בריאה כזאת, אנחנו מדברים עליהם בגן עדן, כן? זה סוג של בריאה שהאלוהים מופיע דרכה כמעט ללא הפרעה. ניקח דוגמה רק כדי להבין את הדוגמה. זה, אם נגיד אני רוצה להאיר למרחק, יש לי פרוג'קטור חזק מאוד, בהיר מאוד, שאני רוצה שיאיר לי למרחק, אז אפשר לומר שהמדרגה שאדם שם בגן עדן הייתה, הפרוג'קטור מעין הנשמה האלוהית, האינסוף האלוהי, והפרוג'קטור הזה עבר דרך איזושהי, קוראים לזה חז"ל, אספקלריה המהירה, איזושהי, נקרא לזה זכוכית, דקה מאוד, שקופה מאוד, שאין כמעט הבדל אם היא חוצצת בעד האור מלהשפיע ולהעיר למרחוק או לא. בסדר, כמו שאני נגיד על פרוג'קטור, ותהיה כאן איזו מחיצה מאוד מאוד דקה, שקופה, שהיא לא מפריעה לאור להעיר למרחק. אין לה כמעט השפעה. זאת הייתה המדרגה של אדם הראשון לפני החטא. מציאות אלוהית או נברא שהאלוהי המופיע דרכו הוא בהיר כמעט לגמרי, שום חציצה, שום קליפה, שום לבוש, שום מחיצה. אדם הראשון לפני החטא. המדרגה השנייה, נחש. אם נחזור למשל הפרוג'קטור, נחש בריאה הפוכה בדיוק, בריאה אלוהית שהאלוהי שבה חסום מלהופיע, כי יש איזושהי מעטפת שאוטמת, אם אפשר לומר, את הופעת האור. אם ניקח את המשל, הפרוג'קטור נתקל באיזה, נקרא לזה, קיר בטון, והאור לא עובר את קיר הבטון. הוא לא מסוגל להופיע מבחוץ, הוא משפיע איזושהי השפעה, אבל הוא לא כל כך יכול להופיע בחוץ, זה מה שחז"ל אמרו, הוא נחש, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא שטן. זאת אומרת, אותה מציאות חומרית, שבעולם שלנו היא נחלקת או מופיעה בשלושה מעגלים, גוף, נפש ושכל, שלושת הכלים הטבעיים המוגבלים שבאדם, גוף, יצרי גוף, כישרונות גוף, נפש, יצרי נפש, כישרונות נפש, שכל וכדומה, ושלושת הממדים האלה חוצצים בעד הופעת הנשמה. זה נקרא נחש. בסדר? אז אם נדבר רגע במושגים אחרים, אדם הוא כלי להופעת הטוב האלוהי כמעט בשלמות, נחש זה כלי לאי הופעת הטוב כמעט בשלמות. זה מין רע. הוא נחש, הוא שטן, הוא יצר רע, הוא מלך המוות. בסדר? במילים יותר פשוטות נקרא לזה, האדם היה אלוהי והנחש היה חומרי. חומרי לא במובן של העולם הזה, אלא ממדים חומריים שבעולמנו מופיעים בשלושה מעגלים, גוף, נפש, שכל. יפה. והבריאה השלישית, עץ הדעת, טוב ורע. זאת אומרת, עץ הדעת, דעת לשון חיבור, אישה בתולה ואיש לא ידעה, אדם ידע את חווה אשתו, אומר נפש החיים, אתה נכון בנו בספר נפש החיים, כל דעת לשון חיבור כידוע, עץ המחבר, טוב ורע. אם כן, נחש ואדם מעורבבים. טוב ורע מעורבבים. אלוהי וטבעי חומרי מעורבבים. בסדר? אם הייתי שואל את אדם הראשון, תגיד מי אתה אדם הראשון? מה היה אומר? מי האני שלך? מה היה אומר? אלוהי. עד ישאל את הנחש, תגיד מי אתה? היה אומר, חומרי. עד ישאל את עץ הדעת, תגיד מי אתה? היה אומר, בולבל, לא יודע. פעם אני הולך לפה, פעם אני הולך לשם. אני הולך לכל צהריים, אומר עץ הדעת, אני חומרי. אני בא לשיעור בכיתת אמונה, אני רוחני. לא יודע מי אני. סימן שאלה. מה? תכף נגיע ליקע הזה, שנייה, עוד טיפה. אלה שלושת המציאויות. יפה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון בגן עדן, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכל, זה כולל את הכל. זאת אומרת, אומרים המקובלים, הוא היה אמור לאכול גם מעץ הדעת, טוב ורע. נו, אז איך הפסוק הבא אומר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי במחוכם ממנו מות תמות? איך יכול להיות? הרי אתה אומר, מכל עץ הגן אכול תאכל. כתוב בחלק מהמפרשים, המקובלים, שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, אבל לא עכשיו. בוא נדבר במושגים שלנו היום רק כדי לסבר את האוזן. לפני שאתה יוצא לחיים הממשיים, המעשיים, החומריים, ללמוד באוניברסיטה, לעבוד, להתפרנס, להיפגש במרכאות עם שוק החיים, בוא למכון מאיר, תיכנס אינקובטור למעבדה הרוחנית, תתחמש, תתדלק בתחנת הדלק, ואז תצא אל החיים החומריים בצורה נכונה, במקום שהם יחללו אותך, אתה תקדש אותם. זה מה שבעצם במרכאות, כמשל, אמר אדם הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, אני רוצה שתאכל מכל העצים, כולל עץ הדעת טוב ורע. כי אתה יכול להכניע את הרע על ידי הטוב שבעץ הדעת. נכון, אבל כרגע, בשלב הזה, מעץ הגן אתה לא אוכל. יוצא לפי זה דרך אגב שאדם הראשון, החטא שלו היה חטא הבזיזות. הקדים את זמנו. אכל לפני הזמן. יפה. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נכנסה בו זוהמת הנחש. בואו נעשה עוד חשבון אחד. הנחש אמרנו היה כולו כמעט רע. לא אלוהי. האדם היה כמעט כולו טוב. אלוהי. יפה. למה הנחש היה צריך את עץ הדעת כקואליציה להכניע את האדם הראשון, אני אומר משפט שאתה נסביר אותו, להכניס לתוכו את הרע? למה הנחש לא הכתיע את האדם הראשון בעצמו, אלא עשה קואליציה מעץ הדעת כדי שיוכל מעץ הדעת? אומנם דרך חווה, נעזוב כרגע את ההפרש בין חווה לאדם, כלומר הצד הנקבי לצד הזכרי, נעזוב את זה כרגע. מה הבעיה? למה הנחש לא החטי את אדם הראשון בעצמו? למה היה צריך לעבור דרך אכילה מעץ הדעת? שאלה ברורה. יפה. תשובה. מה? לא יודע מה היה עושה. תחבולה. למה צריך לעשות תחבולה? אתה אומר ככה, שאם עומד אדם מוסרי, ערכי, קדושתי, פה בצומת הקיוסקים, בחינת אדם הראשון, ובא אליו חס ושלום נחש, אדם מושחת, רשע מרושע, וכולי, לא מזרע ישראל. ומה לא, תשמע חביבי, בוא תעזור לי רגע לרצוח מישהו פה בצומת. רק דקה. תעזור לרצוח ותחזור לחייך. מה יגיד אדם מוסרי, קדושתי וכולי? אין מצב, מה פתאום? הנחש, אנטיתזה מוחלטת לאדם. מה שייך שהרע ינצח את הטוב? אין מצב, זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים בכלל. יפה, לכן הנחש היה הרמומי, הוא הפיקח. הוא ידע שאין לו סיכוי להוריד את מדרגת אדם למדרגת נחש. מה עשה הנחש? הוא אמר ככה, אם אני אבוא אל הטוב, אדם הראשון, מהמקום של הרע, ויגיד לטוב בו תהיה רע, אין סיכוי. לכן מה אני אעשה? אני אבוא לטוב בצורה אחרת. כל זה כתוב בספרים, בנפש החיים בהגה, ברמח"ל בדרך השם, יותר בתמציתיות. אבל זה כתוב, זה לא המצאה שלי. אמר הנחש, מה אני אעשה? אני אלך אל אדם הראשון, ואגיד לו, תשמע, יש שתי מדרגות של טוב אפשריות. שתי מדרגות אפשריות של טוב. טוב אחד, זה הטוב שאתה נמצא בו כרגע. מה זה הטוב הזה? זה טוב בלי התמודדות. טוב בלי מפגש עם הרע, וא', הכנעת הרע, ב', למתק את הרע. הכנעה והמתקה בלשון החסידות. זה הטוב שבו אתה נמצא כרגע בגן עדן. הרע עומד מחוץ לך, קרי נחש, זה לא חלק מעצמיותך, לא חלק ממהותך, המשפט הזה הוא חשוב מאוד, זה לא חלק מהמהות והעצמיות שלך, הוא מחוץ לך. אתה כולך טוב, אתה מגלה את האלוהי דרכך, איזה חוכמה יש בזה? לא חוכמה. לכן אומר הנחש, יש לי בשבילך הצעת ייעול לאדם הראשון. בוא תאכל מעץ הדעת, דרך אגב, גם הקדוש ברוך הוא הציע לו את זה, רק לא כרגע. נתחמש קודם כל רק בטוב, אחרי זה נדע איך להכניע ולמתק את הרע. אבל הנחש היה הרמומי, אמר רגע, אולי הגיע הזמן. אמר לאדם הראשון, בוא תגלה טוב, יותר טוב מהטוב שקיים בך כרגע. שאתה מסוגל להופיע כרגע. וזה, תאכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז מה יקרה? ואז הטוב והרע יתערבב בך, בלשון בנו של נפש החיים, ובעולמות. ואז ממילא אתה לא רק תגלה את הטוב בנבדל מן הרע, אתה תגלה את הטוב א', שיכול להכניע את הרע, ב', את הטוב שמסוגל למתק את הרע, לגלות את הטוב שברע. ולעובדו בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר הטוב ובצד הטוב שביצר הרע. מה אתם אומרים, הנחש צדק בסברה שלו או לא? צדק, רק לא כרגע. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מעץ הדעת לא תאכל. בהמשך, מכל עץ הגן יכול תאכל. עכשיו עוד לא. זאת אומרת, הנחש היה חייב לעשות קואליציה עם עץ הדעת, כדי לשכנע את האדם הראשון ליפול אל הרע. זאת אומרת, אדם הראשון חטא לא מצד יצר הרע שבו, כי אין לו עדיין יצר הרע. כי איפה הנחש נמצא? בחוץ, זה לא חלק מעצמותו וממהותו. אז האדם הראשון חטא מצד יצר הטוב שבו. כך הוא חשב, שהוא יהיה יותר טוב אם הוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז הוא יהפך למדרגת עץ הדעת טוב ורע, מאשר אם הוא רק אדם הראשון שהוא טוב ללא רע. כמו שאנחנו מתחילים להבין, הסברה של הנחש היא סברה נכונה. ביסוד, בשורש, בכיוון. הוא הרמומי. הוא יודע להשתמש בסברות נכונות, למגמות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהן. יפה. ואז אדם הראשון אכל מעץ הדעת. רגע, רגע, שנייה. ואז אדם הראשון, נגיד, ואז אדם הראשון אכל מעץ הדעת, ואז ירד ממדרגת אדם הראשון למדרגת עץ הדעת. אם היה פה לוח, אנחנו כל שנה מציירים ציור על דף. אם היה פה דף או לוח, היינו מציירים עכשיו שלושה ציורים. שלב א', שלב ב', שלב ג', תכף נראה שלב ד'. שלב א', אדם הראשון לפני החטא. היינו מציירים, נקרא לזה, עיגול אחד, אדם הראשון, נקרא כדוגמה, טוב מוחלט. עיגול שני, על ידו, לא קשור אליו, חיצוני לו, נחש, רק רע, כמעט רק רע. זה המצב של אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. יפה. מצב שני, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, טוב ורע, ואז הוא בעצמו נהיה טוב ורע. אם אני אוכל תפוז, אז איפה התפוז? בי, אז התפוז נהפך להיות חלק ממני. אז אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז אדם הראשון כולל בתוכו את עץ הדעת טוב ורע. אם כן, הציור הראשון זה אדם ונחש בשני ממדים שאין ביניהם קשר. הממד השני, הייתי מצייר איזשהו ציור תלת ממד כזה, שהאדם והנחש מעורבבים אחד בשני. ואז, כשאדם הראשון אמר בגן עדן, אני רוצה, זה האלוהי. כשהנחש אמר בגן עדן, אני רוצה, זה החומרי. כשהאדם הראשון, לאחר שסולק מגן עדן ואכל מעץ הדעת, אמר אני רוצה, לא ברור מי זה האני הזה. עד כדי כך שאומר בנו של נפש החי, שכמעט בלתי אפשרי שבפעולה טובה לא יהיה קצת רע, ובפעולה רעה יהיה קצת טוב. למשל, אדם נכנס עכשיו לשיעור הזה. יש הרבה טוב, ברוך השם. לומדים תורה, נקווה גם דברים חשובים ומשמעותיים. מצד שני, יש גם קצת רע. למשל, איזה רע יש פה? איך? אינטרסים, למשל. לפגוש את החבר'ה פעם ביום. למשל, איזה יופי המסגן עובד. למשל. איך? סליחה? גאווה. מה גאווה? גאווה שאני לא מתורה? יפה. או למשל, חוכמה. אני רוצה ללמוד רעיונות חדשים שאני לא מכיר. אנחנו לא נגד כל זה. ללמוד דברים חדשים זה חשוב, להתמזגן מהמסגן זה בסדר. אבל זה ממד טבעי, זה ממד חומרי. זה לא ממד אלוהי. זה אינטרסנטי, זה נגוע. לכן כשאדם הראשון ירד ממדרגתו בגן עדן והגיע לעולם הזה, נכנסה בו זוהמת הנחש. מה זאת אומרת? הנחש שהיה הממד החומרי חיצוני לאדם, נהפך להיות חלק ממהותו, חלק מעצמותו. ואז המין האנושי הולך וסובב פלוס מינוס, נגיד, 26 דורות, לא פלוס מינוס, 26 דורות, כמינן הוויה, ו-26 דורות, לפי הדעה הזאת, 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם, עוד 6 מאברהם עד משה, 26 דורות, כשהמין האנושי, הוא בעצם חי בעולם הזה, במדרגת עץ הדעת טוב ורע, כשהאני העצמי שלו, הוא מבולבל. הוא כלול מטוב ורע. אני רוצה שנבין מה זה האני העצמי הזה. כן, איך פעם מישהו אמר לי דוגמה כדי להבין, למרות שכל דוגמה שניתן היא לא טובה. אבל אלה, איזה נגיד, כן, אולי ניתן הקדמה. זה לא שיש למשל תפוז, שיש פרי ויש קליפה, אני מקלף את הקליפה, אני מקבל את הפרי. זה לא ערבוב מהסוג הזה. לערבוב הזה אנחנו נגיע בהמשך. אלא זה ערבוב של שני ממדים, שכביכול אני לא יכול להפריד ביניהם. תנו לי דוגמה טובה בעולם הזה, בעולם החומר. קמח ומים. נגיד, לא, שמן צף. שמן אתה אומר על המים, על הקמח. אוקיי, אני חשבתי אולי קמח ומלח. למרות שקמח ומים זה יותר טוב, כי זה עוד יותר מורבב, זה כבר נהפך להיות עיסה אחת. אבל קמח ומים זה נהפך להיות דבר אחד. פה זה שני דברים הפוכים, או שונים, או מנוגדים. אז למשל, אולי דוגמה טובה, קמח ומלח, מלח דק. לך תפריד עכשיו גרגירי מלח מקמח. איך זה אפשרי? אז פעם אחת אתה במלחייה, אתה מוציא מלח, ופעם שנייה אתה מוציא אורז, שמייבש את המלח, כמשל, קמח. מה? כן, אני יודע, אבל הנפה הזאת כנראה מסובכת. כנראה שהנפה משנת אחד לבריאת העולם בעולם הזה, עד 2448, לא הגיעה. לא הייתה נפה. 2448 שנה, 26 דורות, הופיעה צורת אדם, בפועל, עוד פעם, רבותיי, לא לשכוח כל מה שלמדנו. מה למדנו? בראשית אין ראשית אלא ישראל, ישראל קדמו לעולם, ישראל קדמו לתורה. כלומר, במהות, האבא שבבן, הנשמה הישראלית הייתה, היא נבראה כבר, והייתה גנוזה 26 דורות מתחת לפני השטח. כמו איזה זרם תת-קרקעי שזורם במין האנושי, שמחכה לנקודת ההופעה שלו, לנקודת ההתפרצות שלו, לנקודת המציאות המעשית שלו. כלומר, המציאות הנשמתית הישראלית של ההפרדה המוחלטת בין אבא לבן, בין קמח, נקרא לזה למלח, הייתה ברורה, הייתה קיימת בעולם, אבל היא לא הופיעה עדיין. היא הייתה חבויה מתחת לפני השטח. כן, זה כמו להבדיל, להבדיל, מהצד השלילי. זה כמו יש איזו סתימה בצנרת, ופתאום יש איזו נקודת התפרצות. אבל נקודה של ההתפרצות זה לאו דווקא המקום שיש סתימה. המקום שיש סתימה יכול להיות שהוא בכלל במחק, הוא במקום אחר. אלא מים זורמים לשם, לא יכולים לצאת, חוזרים בחזרה, מתפרצים במקום אחר. כן? אז להבדיל פה אותו דבר, ככה כותב בשמונה קבצים. שהנשמה הישראלית, היא הייתה קיימת עוד לפני שנברא העולם, ישראל קדמו לעולם בראשית, ברא אלוהים ראשית אלא ישראל וכו', כל מה שלמדנו אבא שבבן, אבל האבא שבבן הזה לא יכל להופיע במציאות המעשית בפועל, עד, עכשיו הגענו, עד שקרה מעמד פלאי שנקרא מעמד הר סיני. בשנת 2448, הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן שהייתי אומר, קבוצה מסוימת במין האנושי, למה הוא בחר דווקא בה ככה וכו', כלומר, יש לה תכונות שמתאימות כדי למצות את האידיאל של המציאות, אבל כרגע נגיד ככה. יש איזו קבוצה במין האנושי שהקדוש ברוך הוא יכול כבר להוציא ממנה את זוהמת הנחש, חס ושלום להבדיל שלא נדע, כמו איזה גידול סרטני כזה, גידול ממאיר, שפתאום באה איזו מכונה ושואבת את הגידול הזה לגמרי. ואז קיבלנו אדם מסוג אחר, אדם חדש, אדם נקי. עד היום היה אדם חולה, עכשיו קיבלנו אדם בריא. אז מה קרה במעמד הר סיני? ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. אומר בעל נפש החיים, בנו של נפש החיים, שעם ישראל, 40 יום, בין מעמד הר סיני לחטא העגל, היה במדרגת אדם הראשון לפני החטא, בגן עדן. אלא ששם זה היה יחיד, אמנם תמצית המין האנושי, ופה זה היה עם. אי אפשר להבין איזה מדרגה עם ישראל היה. בין מעמד הר סיני לחטא העגל. עוד הערה מאוד חשובה, אולי לפני הערה הזאת, אז אם כן, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. אם כן, מהו מעמד הר סיני? מעמד הר סיני הוא בכלל לא קשור למעמד נתינת התורה. מעמד הר סיני, עכשיו המשפט החשוב, מעמד הר סיני זה המעמד שגילה בפועל, שיש כאן יצירה אנושית מסוג אחר, על ידי זה שהופסקה זו המתו, והתגלתה צורת אדם שנבראה לפני בריאת העולם, אבל עכשיו היא נחשפה בפועל בעולם הזה, הנקראת ישראל. אז ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתם. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתם. איך מתגלה הזוהמה של אומות העולם בהיסטוריה? פשוט, כוחות הגוף שתופסים מקום מרכזי, כוחות הנפש שתופסים מקום מרכזי, כוחות השכל שתופסים מקום מרכזי. בואו נדבר במושגים החיוביים. לכן, האנושות תדבר על, למשל, רפואה, תזונה בריאה, גוף, על מוסר, על תיקון מידות, נפש, ועל אינטליגנציה, אוניברסיטה, תואר חמישי, טכנולוגיה, שכל. נפלא. דברים חשובים מאוד, אבל זה לא הממד האלוהי. זה נקרא בקיצור בחז"ל, חוכמה בגויים תאמין. אז ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן, עוד שתי דקות. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. אומות העולם שלמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתן. אז מה קרה במעמד הר סיני? נחשפה האישיות הישראלית. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. עם שהוא יצירה חדשה בבריאה. מין אנושי מסוג אחר. כמו שאומר הרמח"ל בספר דרך השם, שאף על פי שנראה שישראל ואומות העולם דומים, מצד המהות האלוהית שלהם, אני מצטט, הם כמינים מתחלפים לגמרי. שני סוגי בריאה. פה היא צורת אדם. שאני העצמי שלו הוא מצד אחד אלוהי, מצד שני טבעי, ויש ממד אחר שאני העצמי הוא אלוהי, ואני הטבעי, עוד הערה תכף נגיד אותה, הוא חיצוני. עוד משפט מאוד חשוב כדי לא לאבד רגע את הרצף. אם כן, ציור אחד, שלב א', בבריאת העולם, באדם, שאדם שומע בגן עדן, שני עיגולים, האלוהי והטבעי, אדם ונחש. שלב א', שלב ב', אדם ונחש מעורבבים. יפה, כמה זמן זה היה? כמעט חצי היסטוריה. שלב ג' מעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. איך הייתי מצליח את שלב ג'? אז איך אתה מצייר? כמו שלב א', שלב ג' שווה שלב א'. הנחש יצא החוצה, ומבחוץ פסקה זו המתן, ונשאר רק אדם אלוהי. יפה, עכשיו הערה מאוד חשובה. מה קרה לאחר חטא העגל? האם לאחר חטא העגל חזרנו למה? האם כמו שציור ג' שווה לציור א', האם ציור ד' אחרי החטא, אחרי חטא העגל, שווה לציור ב' אחרי חטא הדעת? לא. איך אנחנו יודעים שלא? כי הגמרא לא אומרת. למשל פה, כאן מסתיימת הסוגיה. הגמרא לא אומרת שאחרי חטא העגל חזרה זוהמה. זה לא כתוב בשום מקום. אומר, אמנם בנפש החיים, בנו של נפש החיים אומר שחזרה זוהמתו כבתחילה. אבל לא אפשר לתרץ אותו, כי זה לא כתוב בגמרא. כבתחילה, כמו. לא בדיוק אותו דבר. דומה. מה היה המצב הרביעי? עכשיו נקודה מאוד חשובה. בניגוד לשלב ב', שאחרי שאדם עכשיו אכל מעץ הדעת, אז זה היה קמח ומלח או קמח ומים שמורבבים אחד בשני, והמהות העצמית, האני העצמי של האדם, לא ברור אם הוא אלוהי או טבעי, מה שקרה בחטא העגל, אומר הרב ביטוי, אבק חטא העגל. מה התכונה של האבק? שהוא חיצוני. נכון, יש לי אבק על המכנסיים, אני יכול לנקות, נגמר, המכנסיים נקיות. ככה כוזרים, אני מסביר גם, חבי יהודה לוין מסביר לכוזרי את חטא העגל. לפני שאתה שואל מה נשאר, איזה טובה נשאר להם אחרי החטא, אחרי העגל, בוא נסביר לך מה זה חטא בישראל. אז מה הציור בשלב 4? שלב ד', הציור בשלב 4, כמו תפוז, יש טוב אלוהי מבפנים, ומעטפת טבעית חומרית מבחוץ. שהמעטפת החומרית היא מקיפה, היא שוחכת, היא מחיצה, היא קליפה, היא לבוש, היא מעכבת, היא מונעת, היא מפריעה. הכל נכון. אבל, עכשיו אבל החשוב, אבל היא לא עצמיות האדם. היא לא המהות של האדם, היא לא התכונה שלו. כלומר, בניגוד לשלב ב', שבו אני העצמי היה מורבב אלוהי וטבעי, שלב ד', זה מציאות אחרת. האלוהי הוא המהות הפנימית. איך קראנו זה בשורים האלה? אבא שבבן. והמעטפת החומרית, המקיפה, הנחש, הוא מבחוץ. אז בואו נצא עכשיו ציור אחרון. ציור אחד, אדם נחש. ציור שתיים, אדם נחש מורבבים. עץ הדעת, טוב ורע. ציור שלוש, עוד פעם אדם נחש ולבד. ציור רביעי, ארבע, אדם מבפנים, נחש מבחוץ. החילוק בין שלב ד' לשלב ב' ברור? זה קריטי. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שלנו, כל זה בעל פה, תכף ניכנס לרב ציודה. יוצא לפי זה, שלמי יכולה להינתן תורה? אני אומר את זה בשפה מצחיקה קצת. האם הג'ירפות קיבלו תורה? לא. למה? איזה ג'ירפה נחמדה, למה לא תקבל תורה? כי אין להם כלי לקבל תורה. כי הם רק נחש, נגיד רק נחש. יפה. הג'ירפה לא יכולה לקבל תורה, כי אין לה אופי שמסוגל לקבל תורה. אין לה תכונה, אין לה סגולה, היא רק נחש. יפה. אומות העולם קיבלו תורה? לא, כי אין להם אופי שמסוגל לקבל תורה, כי הם אדם נחש מורבבים. יפה. ועם ישראל קיבל תורה, כי יש לו אישיות שמסוגל לקבל תורה. אז רבותיי, נפל הסימון. אז מה קודם למה? ישראל לתורה או תורה לישראל? ישראל לתורה, מה זה ישראל? האופי, התכונה, הסגולה, רגע, אבא שבבן. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתם. רגע, תנו לי עוד דקה. אז משה קיבל תורה רק לאחר שהופיע המדרגה שנקראת סיני. רק אחרי שהופיע צורת אדם, הנקראת סגולת ישראל, שסולקה ממנה זוהמת הנחש, כשהמהות היא האלוהי והנחש הוא המעטפת החיצונית, רק עכשיו אפשר לקבל תורה. ולכן אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את תורתו או את התורה, דיינו. למה? כי מעמד הר סיני בעצם חשף שיש כאן אישיות ישראלית אחרת לגמרי מאשר אישיות אנושית רגילה. התורה היא תהיה כלי העבודה לגלות בפועל את האישיות הזאת. לכן משה קיבל תורה מכוח המדרגה הנקראת סיני. אבל מי שרוצה לדלג על המדרגה שנקראת סיני, בקיצור, מי שלא מבין את סגולתם של ישראל, את ערכם של ישראל, את קדושתם של ישראל, ורוצה לקבל תורה לא מהמקום שנקרא ישראל, הוא כביכול מדלג על סיני, אז הוא לא יכול לקבל תורה. קוראים לזה, אמרנו, להבדיל נצרות. חבר'ה, אני מצליח להסביר את זה או לא? חשוב, שאלה חשובה לא כרגע. יפזר אותנו קצת. עומרי, בבקשה. לא, כלומר, זאת שאלה שהייתה מחויבת להישאל, כן? והזכרתי אותה גם מקודם. אז יוצא לכאורה שמשנת אחד בעולם הזה, עד 2048, כולל אברהם, יצחק ויעקב, 12 שבטים, עד משה רבנו, לפי הדעה הזאת, אז ישראל הוא כמו המין האנושי בכלל? תשובה, ברמת המציאות בפועל, כן, כי עדיין אין עם ישראל במציאות. ברמת הזרם התת-קרקעי, כלומר, יש איזו מהות נשמתית שזורמת מתחת לפני השטח, שהולכת להתפרץ עוד מעט. מתי תתפרץ? מעמד הר סיני. כן? למה ככה? כי אם היה עם אחר, היית גם שואל, הייתי עונה לך גם ככה. עוד שאלה שנדון בה בהמשך. כלומר, שואל, אביתר, למה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה דרך ציבור ולא דרך יחידים? זאת השאלה. שאלה חשובה ביותר. נגיע אליה בהמשך. סוגיה שלמה, נעסוק בה. כן. כן. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שבנו של נפש החיים אומר, שכמו שהנחש בא מבחוץ, כך חז"ל אמרו בגמרא בשבת, שהשטן הראה להם מיתתו של משה. בא מבחוץ. דרך אגב, עוד הערה חשובה, שנייה אחת, עוד הערה חשובה. אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא ירד למדרגת עץ הדעת טוב ורע, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה תישאר בגן עדן, יש סיכוי שתאכל מעץ החיים. אני מסלק אותך מגן עדן מהר, שמא תאכל מעץ החיים. פן אכל מעץ החיים וחי לעולם. מה הבעיה לאכול מעץ החיים? אומר דניאל, אם אדם הראשון יאכל אחרי החטא מעץ החיים, אין תיקון. למה? כי עץ החיים זה לנצח. אז הוא לנצח יישאר באיזה מדרגה? של טוב ורע. הוא לא יוכל להתקן את החטא. לכן החסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם אדם הראשון לאחר החטא, זה לסלק אותו מהר מגן עדן, כדי שלא יאכל מעץ החיים וחי לעולם. תיקון שני שהקדוש ברוך הוא עשה איתו בעולם הזה, שהביא עליו את המיתה, המוות. כי המוות הוא מפריד את הטוב מן הרע, לכן כשאדם נפטר, רואים שהוא נפטר, עם מה הוא נפטר? מהרע הפוטנציאלי, מיצר הרע, מצד הטבעי, וממילא הוא יותר הוא מסוגל להיות שייך למדרגה העליונה של עולם הנשמות, ואחרי זה עולם הבא תחיית המתים וכו'. אבל לא עניתי לך לשאלה הקודמת. שאלת עוד שאלה. שאלה ראשונה בסדר, שאלה שנייה. חטא העגל הם חתומים בחוץ. משה מת. משה, המנהיג האלוהי, מת. כמו שאדם הראשון חתם הבא. לפי ההבנה הזאת אפשר להסביר שגם השטן רצה לעשות טוב. הוא אמר להם, מה אתם צריכים אחד כמו משה? בואו תהיו אתם. בעצמכם. סוגיית חטא העגל היא סוגיה עצומה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אולי נגיע להם בהמשך. כן, אביב.
לא אם התורה ניתנה לנו.
התורה לא יכולה להינתן לנו, אלא לאחר שהופיעה אישיות ישראלית ששונה במהות מהאישיות הגויית. חבר'ה, אם לא מקובל עליכם המשפט הזה, אני מפוצץ את השיעור. באהבה ובאמונה. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, לא, שנייה, אביב, רגע, אני רוצה לחדד את המשפט הזה. אם המשפט שעכשיו אביב אמר, ואני קצת שיפרתי אותו, לא מקובל עליכם, אין מה לעשות פה. זה לא אם התורה ניתנה לאחר שיש אישיות ישראלית. אלא, התורה לא יכולה להינתן, אלא לאחר שיש אישיות ישראלית. אתה מבין למה אני מתעקש? אתה מבין למה אני מתעקש? כי אז ישראל קדמו לתורה, אין ברירה להגיד את זה. אין ברירה להבין את זה. כי אם אין אישיות ישראלית, אין אפשרות לקבל תורה. כמו שכשיש אישיות ג'ירפית, לשון ג'ירפה, אז אין אפשרות לקבל תורה. כשיש אישיות עובדת כוכבים, אין אפשרות לקבל תורה. אז זה לא אם. זה בוודאי ככה. כי כדי לקבל תורה צריכה להיות אישיות שמסוגלת להכיל את קבלת התורה הזאת. צריכה להיות איזו תשתית אישיותית שתוכל לקבל את זה. כן. וזה רק לאחר הציור השלישי, ללא קשר לחטא העגל. חטא העגל שם עלינו קליפה, אבל לא הפך את המהות. ישראל שחטא, ישראל הוא... כן, חננאל, יש פה זכות שאלות למי שהוא קבוע בשיעור, ברוך הבא. לא, יש פה זכות, יש זכות שאלות למי שהוא קבוע בשיעור. אתה תהיה בהמשך. כן.
לגבי
הדבר
באמונה, כן?
זה
יזרז אותך לקבוע. זה גם מה שאנחנו אמרנו על האישיות, ואז בתוך האישיות התורה מגיעה.
עוד לא.
אישיות? זה גם מה שאנחנו אמרנו, שמתוך האישיות, שיש לי אישיות, אז אפשר לקבל תורה. כן. גם אני שואל כדי להבין, כאילו, למה חייבים שיהיה לנו את האישיות הזאת שהיא מתוקנת, כזו
המתן, תקבל תורה. כי התורה היא מתאימה לאישיות מסוימת, כמו שכל תוכן מסוים הוא מתאים לאישיות מסוימת. תגיד, אדם יכול ללמוד, עזוב תורה, ללמוד בכלל, כשחסרות לו שעות שונה, שלושה ימים הוא לא ישן, הוא יכול ללמוד משהו? יכול ללמוד? לא. למה אדם צריך להיות בעל מספיק שעות שינה כדי שיוכל ללמוד? כאן הוא סידר את העולם, שצריכה להיות איזו הכנה ותשתית כדי לקבל איזשהו תוכן. בסדר? אם אין הכנה ותשתית, אין לה תוכן, איפה להתקבל? אין כלי שמסוגל לקבל. התורה היא לא מתאימה, או, הערה חשובה. זאת שאלה חשובה. אומר חנאל, זה לא שהם רק רע. הם גם רע וגם טוב, כמו שאמר רבי מקודם. נו, אז גם רע וגם טוב, זה לא מספיק כדי לקבל תורה? מבחינת המהות? לא, לא מספיק. חבר'ה, נופל לנו היום הסימון. מה זה ואמר כולם צדיקים? מה זה אוהב את הבריאות ומכוון התורה? מה זה באהבה ובאמונה? זה לא איזה סיסמאות ריקות. זה בסיס אמונתנו. בסיס אמונתנו אשר בחר בנו מכל העמים. איך בחר בנו מכל העמים? על ידי שסילק מאיתנו זוהמת הנחש, ויצר אותנו אישיות אנושית ייחודית, ומכוח האישיות הנקייה האלוהית הזאת במהות, אף על פי שהיא עטופה בקליפת הנחש, יש עכשיו אפשרות לקבל תורה. אז תודה רבה שקרבנו לפני הר סיני. ומה קרה בהר סיני? סולקה זוהמת הנחש. דרך אגב, הגמרא אומרת במסכת שבת, ששורש האנטישמיות זה זה. האנטישמיות הופיעה בעולם, ירדה שנאה לאומות העולם לישראל, כשישראל עמדו בהר סיני, כך אומרת הגמרא. כי אז פתאום התברר שיש שתי צורות אדם, שתי אישיויות אנושיות. ועוד פעם, זה לא בא למעט את כבודם ומעמדם של אומות העולם. לגלות גוף נפש שכל בבריאה, בהיסטוריה, זה דבר חשוב מאוד. תודה רבה למין האנושי שימציא לנו כזו טכנולוגיה. כמובן יש סכנות פוטנציאליות נוראיות, אבל חזק וברוך, יש כוח, זה חשוב מאוד. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הממד הטבעי, מדברים על הממד האלוהי. לכן תערובת של טוב ורע, אדם נחש, לא מסוגלת להיות כלי להופעת התורה עליה. מה? סברה פשוטה, סברה ישרה, להיות אדם שמסוגל לקבל תורה זה להיות אדם שהמהות הנשמתית שלו קם בבוקר אומר אלוהי, נקודותיי, נשמה שנתת בי, תאורה היא. שלושה סימני קריאה, אמת מוחלטת. אתמול בלילה גזלתי, רצחתי, נאפתי, לא יודע מה, לא קשור. זה הקליפה החיצונית, נחש. זה לא המהות הפנימית. אבא שבבן, טהור. רבותיי, קחו את המהר"ל, גזור והדבק לפה. קחו כל מה שלמדו במהר"ל, תדביקו לכאן. כן, הגיע תורך. עכשיו עלית? שנתיים, ברוך הבא. יש עוד יהודים במרוקו? הרבה? איך? מה אתה אומר? וכל המשפחה עלתה? כל המשפחה. איפה גרים? עיר הקודש, רננה, תיבנה ותיכונה במהרה בימינו, אמן. יופי, ואתה עכשיו במכון? במחלקה הצרפתית, דרום צרפת מה שנקרא, כן. יופי, ועכשיו מה? מתגייס, וואו, ממרוקו לצהל, חבר'ה, מחיאות כפיים, זה מדהים. רק לפני שנתיים הגעתם ממרוקו?
מה?
רק לפני שנתיים הגעתם? וואו, מדהים, איזה יופי. ברוכים הבאים. יכול להיות שפגשתי את ההורים שלך ברננה באיזשהו שיעור, ניגשו אליי בדיוק לפני שנתיים, בראשן הרבה, איזה משפחה, אמרו, עכשיו עלינו... טוב, כן.
מה אצל צאצאי של יהודי?
מה, עוד פעם?
אצל צאצאי של יהודי, נגיד בן ונכד של יהודי, איך הטוב ורע זה אצלו?
אומר, שכחתי את שמך, גם דניאל.
דניאל, כן.
כן, אומר דניאל שלוש, אומר דניאל, 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 אומר דניאל, לפי זה עכשיו אני מבין מה חזן, מה התורה אמרה, שבעצם, מה ההגדרה של אדם יהודי?
מישהו
שאימא שלו יהודיה. נכון? כלומר, זה תלוי במעשים? אני אגיב סכף. זה תלוי במעשים? לא. אימא שלו יהודיה, כלומר, כמו שיש גנים, נקרא להם פיזיולוגיים, אישיותיים, בסדר? יש גנים רוחניים. אז יש גן רוחני שנקרא יהודי. הגן הרוחני הזה עובר דווקא דרך הציר של האימא. למה לא אבא? עוד שאלה, נעזוב את זה כרגע. אבל זה בדיוק ההגדרה, זה לא תלוי במעשי. יהודי לא תלוי אם הוא צדיק או לא. שאלה ואני חייב לצאת ברשותכם.
רגע, אבל...
כן.
אבל אז אצל בן של יהודי, כן, נגיד...
בן שלי, אימא יהודייה, שווה יהודי.
שהוא זר ישראל כאילו כאן. מישהו שאבא שלו יהודי,
כן.
אימא גויה.
ברגע שהיא התגיירה, אז זה הגמרא שואלת, ברגע שהיא התגיירה, מתברר שהמזל שלה, השורש הרוחני שלה היה בהר סיני. כלומר, יש שלושה סוגי בני אדם בעצם. יש יהודי מתחילה עד סוף, יש גוי מתחילה עד סוף, ויש אדם נקרא לו ביניים, שבמהות הוא יהודי, במציאות הוא גוי, והוא יכול לבחור אם להישאר במציאות כמו שהוא גוי, או לגלות את המהות הישראלית שלו. למה הקדוש ברוך הוא ברא סוג אדם כזה? שאלה טובה, זה לא נושא כרגע. זה בתנאי שמדובר על גירות אמת. לא מה שנקרא בהלכה גירי עריות. גר שמתגייר בגלל פחד העריות, זה הסיפור שם עם השומרונים. בהקשר הזה, גר שמתגייר לטובת אינטרס. לשחק פעם אמרו במכבי תל אביב למשל. בסדר? אברהם, כנראה מהדרום, מבאר שבע, צריך להתייחס אליו. האם אדם הראשון לא ידע שהנחש הוא יצר הרע? הוא ידע. לכן הוא לא עשה קואליציה עם הנחש, הוא עשה קואליציה עם עץ הדעת. כי הנחש היה חכם ונתן לו עצה לכאורה צודקת, שאם הוא יאכל מעץ הדעת הוא יהיה טוב יותר טוב מהטוב שהוא נמצא כבו כרגע. מה? ברור, תמיד בטוב שהוא לא רצון השם, יש מצד אחד רע, ויש מצד אחד טוב שמנסה להצדיק את הרע. נכון, הרי תמיד שאדם חוטא, אז מצד אחד הוא נכנע לרע שבו, מצד שני תמיד הוא יחפש את ההצדקה ממה זה נובע, בעצם איך זה טוב בעצם. טוב, ברשותכם אנחנו נעצור פה, חברה, התקדמנו היום בסוגיה הזאת, רק רגע.